יון ויאיר מדברים דוגרי.
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 יאה.
פצ'ה.
אהבתי את זה.
כן, זה נשמע לסבב.
זה טוב, זה טוב. שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט, בואו נדבר דוגרי, הפודקאסט שבו אני ויאיר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 103. כן, 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 כן. מה קורה יאיר?
וואלה. תלוי איך אתה מסתכל על זה.
אתה באת אלינו היום עם סיפור לגבי מה שקרה איתך השבוע.
נכון.
אז מה הולך? מה קורה? מה המצב?
גנבו לי את הטלפון. גנבו לי את הטלפון. נסעתי בחזרה מעבודה, אני עובד בהרצליה. לקחתי רכבת. הייתי אמור לרדת ברכבת השלום, זה מה שהיה. והייתי עם אוזניות ועם הטלפון שלי בכיס האחורי. בגלל שאני לא אוהב לשים בכיס הקדמי, כי אני רוצה שיהיה לי ילדים יום אחד.
וואלה, באמת?
כן, כן, ואומרים שזה לא טוב לזה.
נשמע הגיוני.
אז ירדתי והייתי, שמעתי פודקאסט, לא זוכר מה עשיתי, ופתאום התחלתי לשמוע כזה רישוש, כזה כאילו מאבד קליטה. מחפש את הטלפון, לא נמצא איתי. הרכבת, ואתם מכירים את העיגול הזה בדלת של הרכבת, שיש לו אור, אתה יכול לפתוח. בדיוק אני באתי לחוץ וזה כזה פלינג, נעלם, לא. ואז פתאום שמעתי את הכל באיירפודס שלי שהתנתק לי האייפון.
ולא סתם, אייפון 13.
ואני עדיין לא חשדתי, אני אמרתי אולי נפל לי, לא יודע מה. לא חשבתי שאנשים רעים נמצאים ברכבת. ואז נסעתי מהר הביתה, יש לי מק, אז יכלתי לראות במחשב שלי איפה הטלפון נמצא, וראיתי שהבן אדם ירד, הגנב, ירד עם הטלפון שלי בדרום תל אביב, ברכבת ההגנה. ופשוט הלך איתו לכיוון התחנה המרכזית. ואני באותו הרגע נכנסתי הביתה. פא! צ'ה! קום לוקח את הטלפון של שיר, כי לי אין טלפון. קשה ליון. יון! יון! עכשיו בואו נתן לכם בקסטורי, בסדר? יש רגעים של חברים טובים, אני בטוח שיש לכם חברים טובים, אתם מכירים את זה? שאתם שואלים את עצמכם, האם יום אחד יהיה רגע שנצטרך את הבן אדם? אתם מכירים את העניין הזה, 4 בבוקר כזה, אם הוא יבוא? זה לא היה 4 בבוקר, אבל זה היה מצב כזה, מצבי קיצון כאלה, שקורים די פעם החיים, ואמרתי לו, יון, עכשיו, נפגשים ליד הספר שלנו, כי שם זה הכי קרוב, ונוסעים לתחנה המרכזית, בלה בלה בלה. נפגשנו, נסענו לשם מהר, הגענו, לא סתם לאזור הזה, הגענו לבית של הגנב. ידענו איפה הוא נמצא. ומה פגשנו שם, כשהיינו מתחת לבית? עוד אנשים שגם להם גנבו את הטלפון. זאת אומרת.
שנייה, אבל לא שהיה גנבו הביתה. כאילו, עשינו דרך. בהתחלה כזה, הוא היה ברחוב של הדרגון, ואז הלכנו כזה לשם, ואז יאיר כזה, כל פעם כזה פתח את המחשב שלו כדי להסתכל על GPS.
כן, זה היה נורא.
כשארת המחשב, ואז איפה הוא? לא, הוא ברחוב הזה. ואז עשינו שם. איפה עכשיו? ברחוב הזה. פשוט הלכנו, 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 עד שהגענו לבית שלו בשיבת שנגיד את השם, הגנב, שיבת ציון 17.
שיבת ציון 17, תל אביב.
כן, אם מישהו, הרבה אנשים זה קרה, אני אקרא להם, נגיע לזה במשך, וגענו ומצאנו עוד זוג.
כן, מצאנו עוד זוג, חיילת, שגם לה גנבו לפני כמה ימים את הטלפון במקום אחר, באיזה מועדון או משהו, והצלחנו להיכנס לתוך הבניין, כי הקוד היה ממש קל, והיה שלט בבניין, שהיה מישהו שתלה אותו, שרשום שם, היי, גנבו לי את הטלפון, וזה מראה שזה נמצא פה בבניין, אני מוכן לקנות את הטלפון בחזרה, תקשו אליי.
כן.
יון התקשר לבן אדם, שאל אותו מה קורה, מה הצלחת למצוא, והבן אדם אמר ליון, לא, זה מלפני הרבה זמן, תוריד את השלט הזה, כי מתקשרים אליי הרבה מאוד אנשים. ואז פה נפל לנו הסימון, שיש לנו עסק עם גנב סדרתי.
כן.
התקשרנו למשטרה, אמרו שהם באים, בפעם הראשונה הם אמרו שהם באים, ואנחנו חיכינו שם, ניסינו להבין, שאלנו שכנים, שם, עכשיו, חלק מהשכנים לא ידעו במה מדובר, והרבה מאוד מהשכנים אמרו, כן, יש פה מישהו שידוע שהוא בן אדם מפוקפק, שיש לו איזה עסק. עכשיו, כנראה שהוא לא הגנב, אני גם כמעט בטוח שאני יודע מי הגנב, כאילו מבחינת מראה, כי היה מישהו לידי שהיה נראה חשוד כזה, אבל הוא לא הגנב, הוא כמו הפימפ של הגנבים, הוא הבן אדם למעלה, שכולם מביאים לו את הטלפונים.
כן. הוא כמו רמי לוי, הוא קונה והוא מוכר.
כן, קונה ומוכר.
כן.
ואז חיכינו, חיכינו, ופשוט פתאום ראינו שהטלפון נמצא במקום אחר, זאת אומרת, זה היה שם, ואנחנו חושבים שבדיוק כשהגענו, בן אדם שהיה לידינו, הוא הבן אדם הזה, והוא הלך עם הטלפון למקום אחר, לגן לוינסקי, שמי שמכיר את דרום תל אביב, יודע שזה המקום הכי מפריד בארץ, אני חושב.
כן.
זה מהמקומות המלחיצים בארץ, באמת, לא מקום כיפי, במיוחד לא בלילה. כל המסוממים וההומליסים של דרי רחוב גרים שם, ישנים שם, עושים את כל הסמים שלהם שם, ואנחנו פשוט הלכנו לשם.
כן.
מה היה אחרי זה, יון?
הגענו לשם, ועכשיו, מן הסתם, אני ויאיר מגיעים ברוח, מה שנקרא, לוחמנית, להחזיר את הטלפון, לא משנה מה. עכשיו, בזוג שהיה איתנו, הבן זוג של הבחורה שגם בוא את הטלפון, היה בחור אתיופי. והוא אמר כזה, חבר'ה, עזבו, אני באותו צבע כמוהם, תן לי לדבר איתם, כן. תנו לי לדבר איתם, כי אם אתם תלכו, כאילו
זה לא יהיה טוב.
זה יהיה מאוד עוין.
כן, הם גם, בוא נגיד, לא במצב שפוי, הם היו, ראו עליהם שהם מחוקים לגמרי, מה כן. שנקרא מחוקים מהתחת.
כן, והם לא צפויים, והם מרימים ידיים וכאלה, אז באמת, מה שנקרא, הוא הלך לשם, הוא גם היה כזה עם כסדה של הפנוע, איך כן. לשמור על עצמו, אבל הוא הלך לשם, ובמשך איזה, נראה לי, היינו שם חצי שעה, שעה, של כזה, לנסות לפענח מה קורה איתו, מה זה, יאיר כזה עדיין, יאיר, כל חמש דקות, היה פתח את המחשב, היה מוציא מקבוק מהתיק, פותח אותו, מנסה לבדוק איפה ה-GPS, אני אגיד, אחרי זה פעם 17, יאיר, תפסיק, חלס, אנחנו בגן הזה, אל תוציא פה מקבוק. כזה, לא, לא, לא יכול, לא יכול. וקיצר, בסופו של דבר, הוא גם בא ואמר, תקשיבו, יש מצב שיש להם את זה, אבל הם מבקשים כסף, תביאו לי כזה איזה 20-50 שקל, הבאתי לו כזה שטר של 50 שקל, ניסה, הלך, דיבר, בסוף אמר, תקשיבו, סתם חרטטנים, אין לי מושג מה הם אומרים.
כן, הם אומרים, קודם תביא לי את הכסף, ואז אני אביא לך את הטלפון.
בדיוק, והוא לא רצה את זה. הוא היה גבר, הוא היה גבר.
הוא היה גבר על.
כן, נחזיר לי את הכסף. ואז באמת התחלנו לראות שאולי הטלפון קצת זז. הלכנו בעקבות הטלפון, ופשוט יאיר הלך חנות חנות, כל חנות אלקטרוניקה או דברים.
חכה, יון, חכה. חכה, תעצור.
יאללה, יש התקדמות.
וואי, וואי.
תוך כדי יש לנו התקדמות, חברים.
כן.
אז רגע, איפה היינו? ואז נגיע לחלק של מה שקרה פה
אוקיי,
עכשיו.
דיברנו
היינו בגן.
היינו בגן.
לא הצלחנו למצוא.
התחלתי להגיד שאיר נכנס לכל חנות אלקטרוניקה וטלפונים שהיה באזור.
בדרום תל אביב.
בקטע כזה של חבר'ה, כאילו תגידו לי איפה אפשר לקנות טלפונים גנובים או טלפונים יד שנייה, אני אשלם לכם על זה, לא אכפת לי שיש לנו דברים רגישים, בבקשה, 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 בבקשה. וואלה, דבר ראשון, נקראת הרבה אנשים נחמדים.
הרבה אנשים נחמדים.
כן. הגענו הרבה אנשים שלא רצו לדבר איתנו בכלל.
היו הרבה אנשים לא נחמדים.
נכון.
אני אפילו ארחיב ואומר, באותו יום מה שקרה זה ככה. התקשרנו למשטרה חמש פעמים.
חמש פעמים, כן.
בשלושת הפעמים הראשונות, או ארבע הפעמים הראשונות, אני לא זוכר בדיוק, הם אמרו לנו שהם בדרך. בפעם הרביעית או החמישית, הם אמרו לנו, אוקיי, אז אתם יודעים איפה הוא נמצא, אתם יודעים איפה זה, אתם יודעים מי הבן אדם, עשינו מחקר שם, אני ויון כמו בלשים. באמת.
אנחנו יודעים את השם שלו.
יודעים את השם שלו, יודעים איפה הוא גר, יודעים את הטלפון שלו, ואפילו כן. יודעים איפה הוא עובד.
כן.
סבבה? אנחנו יודעים הכל על הבן אדם. ואמרו, אוקיי, אז מה אתם רוצים? שנבוא אליו הביתה? אנחנו לא יכולים כאילו. איך למשטרה תתלונן. שזה, סבבה, אני יכול להבין, אבל...
לא רק זה, אמרו לנו, אמרנו לכם, כן, אתה כבר הרגשת תלונה, ואמרנו לכם, הפנינו אתכם לתחנת המשטרה. כזה, נשני, אני אראה, אתה לא יודע מי אני, כי אנחנו לא הגשנו תלונה. מה אתה רוצה? זה כאילו, התעצבנו עלינו בטלפון.
כן.
כן.
ואנחנו היינו באמת הכי נחמדים בעולם. הכי נחמדים והכי מתוסכלים, שמעו בקול שלנו שאנחנו מאוד עצובים. ואז אנחנו הבנו שזה באמת אחרי שלוש שעות שאנחנו שם מסתורים, דברים עם אנשים מפוקפקים, עם אנשים מסוממים, עם אנשים באמת מכל הסוגים, הלכנו לתחנת משטרה.
שתבינו את הטיימליין, יאיר התקשר אליי ברבע לשש כזה, 17:50, והגענו לתחנת משטרה ב-11.
נכון. הגענו לתחנת משטרה ברחוב ההגנה, ו... היו שם מאוד נחמדים, אני לא אגיד שלא,
כן.
ניסו לעזור לנו, אבל בסופו של דבר בבוטום ליין,
כן.
אמרו לנו, חבר'ה, לא משנה מה, גם אם זה נכון, ואתם יודעים איפה הוא גר, אנחנו צריכים צו בית משפט בשביל להיכנס אליו בבית.
נכון.
אז תגישו תלונה ותקבלו לטוב.
כן, עכשיו לא רק זה, כאילו, דיברנו עם הבחור בקבלה ודיברנו עם הבלש.
שהיה שם בלש.
היה שם בלש, בחור ממש מגניב.
כן.
וברגע שעברנו לו שיבת ציון שבאז, שיבת ציון, כן, אנחנו מכיר, אני מכיר. ויאיר גם התחיל להגיד, איפה גנבו את הטלפון ברכבת. התחיל כזה, הבחור היה כזה לבן, נראה לי כזה מזרח אירופאי. עם האוזניים ככה והולך ככה, כן, כן, זה בחור שעושה את זה. דרך אגב, חברים, אם אתם רואים בן אדם מבוגר, לבן, מזרח אירופאי,
מקופף, הוא היה עם קפוצ'ון, אבל אחד שנראה חשוד, תדעו, זה ידוע, אני גם ראיתי אחרי זה תגובות בפייסבוק, יש גנבים סדרתיים ברכבות.
כן. אנשים, ברכבת חיפה, תל אביב.
יש, אני יודע שרכבת השלום זה מקום ידוע, ששם גונבים לאנשים את הטלפונים. כי זה המקום המושלם שאפשר לרדת, הבן אדם יורד מהרכבת, הם יורדים תחנה אחרי זה, זה לא הרבה נסיעה. זאת אומרת, אתה יודע, כי אם זה אחרי, כמה תחנות אחרי זה, הבן אדם ממשיך לנסוע, אפשר להגיד לביטחון של הרכבת, אי, מה קורה.
כן.
היה לי את הזמן שהייתי צריך לנסוע הביתה ולמצוא אותו, זאת אומרת, זה מתוכנן טוב. יש גנבים סדרתיים ברכבות, תשמרו על הטלפון שלכם, וזהו. אז מה שקרה אחרי זה, הלכנו הביתה, היה לי לילה קשה, לא הצלחתי לישון בכלל, כי הרגשתי כזה, כאילו פלשו לי לחיים האישיים שלי בצורה שלא חוויתי עד היום, אתה מבין? זה היה מאוד מוזר, סבבה, הטלפון, אני מאוד עצוב על ה-3,000 שקל, ובוא נגיד, זו תקופה שאני רוצה קצת לחסוך, וזה מבאס אותי והכל, אבל בעיקר הרגשתי מחולל כזה, לא ידעתי להסביר, וכועס על עצמי של איך גנבו לי את הטלפון, לא הצלחתי לישון טוב באותו לילה, יום אחרי זה, חזרתי לדרום תל אביב, כי קראתי הרבה ביקורות בפייסבוק.
וואלה.
כן, קראתי הרבה ביקורות בפייסבוק שאפשר למצוא, ויש אנשים שמצאו. דיברתי עם אנשים שמצאו בפייסבוק, שלחו אותי לכל מיני מקומות, שאמרו, שם אתה אולי אתה יכול לראות. בסופו של דבר, גם הסתובבתי שם 3 שעות, דיברתי עם קבוצות מאוד מלחיצות, שלא הייתי מדבר איתם בחיים. אני יכול להגיד שעכשיו אני לא מפחד כמעט מאף אחד, כאילו. אני באמת דיברתי עם אנשים מכל הסוגים, אנשים שהסניפו לי סמים מול העיניים, אנשים שכאילו לא נמצאים איתנו, הכל מהכל ראיתי שם,
כן.
אבל גם ללא הצלחה, וזהו, ומאז אני כמו מחור, מסתכל כל 10 דקות
ב-GPS.
כן, היה את זה התקון לפני כמה, כאילו יום אחרי זה שהטלפון נמצא איפשהו, אמרתי לבלש, אבל הוא לא כל כך יכול לעזור לי, מצב מתסכל,
כן.
בסופו של דבר, גנבו לי את הטלפון, ברכבת, זה מאוד מתסכל שאתה עושה את כל מה שאתה יכול לעשות בשביל למצוא אותו. הצלחתי למצוא את השם שלו, את הטלפון, איפה הוא גר, את הכל, והמשטרה עדיין לא יכולה לעשות כלום. וזה עוד יותר מבאס שאתה יודע שזה לא רק לך, שיש שם גנב סדרתי, שתחשוב, הוא גונב הרבה מאוד טלפונים, זה עסק של עשרות אם לא מאות אלפי שקלים.
כן.
וזה פשוט,
שאנחנו יודעים, השכנים יודעים, המשטרה יודעת, כולם יודעים על זה.
ואי אפשר לעשות עם זה כלום. אז זה מאוד מתסכל אותי, ואני באמת מאוד בניתי על השיחה הזאת עכשיו, שאני אקח חלק ממנה ואפרסם אותה ברשתות, ותאג את מי שצריך בשביל לנסות. לא יודע אם למצוא את הטלפון שלי, כי חלק אמרו לנו ברחוב שזה כבר נמצא באיפה אמרו לנו, עזה, איפה זה אמרו שזה?
בשטחים, כן.
בשטחים מפורק לחלוטין, אבל בעיקר כדי שזה לא יקרה לאנשים אחרים.
כן, וגם היה הבחור הנחמד בתחנת המשטרה, אמרנו משהו שמאוד נכון, כאילו אפשר לדבר על גניבות, אבל לגניבות טלפון זה כבר לא רק גניבות טלפון, כל החיים שאני נמצא בטלפון הזה.
נכון.
זה כמו שפעם מישהו פורץ לך לבית וגונב לך כסף, מחשב, תיקים, כל זה נכנס בטלפון. כל המידע שלך נמצא שם, כל החיים שלך נמצאים שם, זה כבר גניבה ברבד אחר.
כן, תחשבו. חזרתי לפני חודש מתאילנד, מהערך דבש, היו לי שם תמונות, וואלה, אין לי, לא, הטלפון שלי לא גיבה, חשבתי שהוא מגבה. מזל ששיר שמרה, אבל יש לי שם תמונות של שיר, יש לי תמונות של סבתא שלי, של ההורים שלי, דברים ש, כן. שמאוד מעציב אותי.
כן.
אז זהו, אז זה מה שאני רוצה להגיד, שאני מקווה שאיכשהו זה יעזור ויגיע אולי לאיזה שופט, או משהו כזה שיוכל לתת את הצו שצריך לתת למשטרה, כי המשטרה נתנו לנו תחושה שמאוד בא להם לעזור לנו, אבל אין להם את היכולת לעשות את זה, כי הם כבולים, מה שנקרא.
כן. כן, חבר'ה, מישהו שמכיר מישהו, שתפו את זה.
ועכשיו, תוך כדי הפרק, שלחו לשיר, אני רשמתי בטלפון שלי הודעה, אני מוכן לקנות את הטלפון הזה בחזרה, נתתי את הטלפון של יון, ונתתי את הטלפון של שיר.
שלחת הודעה לעצמך?
לא, יש האופציה שאתה, אם מישהו עכשיו פותח את הטלפון, או מנסה להתעסק, יש הודעה.
וואלה.
כן.
אוקיי.
אז רשמתי את הטלפון שלך, ואת הטלפון של שיר, שיר קיבלה SMS, אני אפילו אפרסם אותו אחרי זה, שרשום שם, הטלפון שלך זוהה, בלה בלה בלה, תשאיר את הפרט, תיכנס, ותראה איפה זה נמצא, וכשאתה נכנס, זה לינק, כאילו, אתה צריך להכניס את כל הפרטים שלך. זה פשוט ניסיון פישינג שהם רוצים, וואה, יש, תכניס את הפרטים שלך, ואז יש להם את הפרטים שלך, והם יכולים לקחת לך את הטלפון, לפרוץ אותו, כי כרגע זה סוג של בלוק.
כן.
וזה די משמח אותי, כי זה אומר שהוא עדיין לא בשטחים, והם עדיין מנסים לעשות איתו משהו, והם לא פירקו אותו.
כן.
תקווה. תקווה, לא יודע. ותרשמו לי פה אם אני צריך לקנות עוד אייפון, או לקנות משהו אחר, כי זה 3,000 שקל.
כן. רק כפי שאתה רואה לפחות, אמרת שחשם את כל התמונות האלה וכל המידע הזה, אבל תודה שזה אייפון, הם לא יכולים להגיע לזה.
כן.
כי לאבד טלפון יכול לקרות, כמו שאמרנו, אבל אם מי שגנב את הטלפון יכול להגיע למידע הזה, רק אייפון.
כן.
אז כן.
וזהו, חברים, אם יש לכם דרך לעזור, אם יש לכם קרוב משפחה שהוא שופט, דברו איתי. אני אשמח לקדם את זה שוב פעם, לא רק בשבילי, אלא בשביל שנעזור, לגרום לבני זונות האלה, כן. להפסיק לצחוק לנו בפנים.
או לתעשייה הזאת.
ושמע, אני ביום הזה שהייתי בלעדיך והלכתי בחנויות, בעלי חנויות עצמם אמרו לי, לנו גונבים כל הזמן פה טלפונים.
וואלה.
זה לא כאילו...
כן.
זה גם לנו בפנים. אז כן, זה פשוט היה מאוד מאוד מעצבן.
כן.
יאללה, אתה מוכן?
יאללה.
הפה כיף. הפה כיף.
כן? זאת אומרת, קצת עברי יותר כלילה ממה שאני עכשיו.
כן, כן, כן. סבבה. ואני אמשיך, כמובן שאני אמשיך להתקן מה קורה, בלה בלה בלה. כן. יו.
יאיר.
יש לי שאלה.
שאל.
תמיין סיטואציה. אני עושה יון פה, אם שמתו לב. אתה הולך לך ברחוב. נהנה מהחיים.
אוקיי.
אבל אתה רואה שפתאום באמצע הרחוב יש לך כזה מין, אפילו זה יש ליד הדוכן עבודה שלך, עמדה של לוטו.
אוקיי.
סבבה. אתה ממלא בלוטו את המספרים, ואתה מבין אחרי יום יומיים שזכית ב-10,000 שקל. אוקיי. איך אתה תגיב?
המון שמחה ואושר.
מה אתה עושה עם הכסף?
10,000 שקל. זה, בוא נגיד ככה, זה לא מספיק כדי עכשיו להתפרע איתו, או ללכת ל... או להשקיע באיזה בית חדש. לא יודע, 10,000 שקל נראה לי... לסגור פינות והשאר להשקיע במניות.
יאללה, פתרון.
כן.
מה קורה אם אתה זוכה ב-100,000 שקל?
100,000 שקל, אוקיי, זה כבר דיבור קצת שונה. אז נראה לי באמת הייתי מנסה... לאחד בין זה לשאר קצת משנשי כדי לקנות נכס כלשהו.
כן.
נראה לי זה מה שהייתי עושה.
כן, זה גם מה שאני הייתי עושה. אם יהיה לי דעה שונה מיון, אז אני אגיד את זה.
כן.
מה היית עושה אם היית זוכה במיליון שקל?
אוקיי, אז מישהו כבר שאל אותי את זה, יש לי תשובה, נראה לי יחסית טובה. אז עם חלק מהכסף, קונה עצמי, שם כאילו משכנתה, קונה נכס. עוד חלק מהכסף, אם צריך למשפחה, אחותי, אח שלי משהו, זה, שר הכסף, סוגר עצמי פינות, וואלה, עכשיו יוצא לי איזה טיול של חודשיים, מזמין איזה מונית שתיקח את שלי לפנסיון, אני עכשיו הולך לנהל לי איזה חודשיים, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
מה אתה עושה אם אתה זוכה ב-10 מיליון שקל?
דוד, אני מפסיק לעבוד. זהו, קונה כמה נכסים ומפסיק לעבוד.
כן?
כן.
כן, תכלס גם אני.
דוד, כאילו מה, נראה לי זה הכי בטוח. איזה 8 מיליון שקל שם על כאילו מניות ונכסים, ו2 מיליון שקל עכשיו אני, לא יודע, הולך להזכיר לעצמי לאיזה שנה, איזה בית שלא מתפרק, לא עכשיו, איזה וילה וכלא, עכשיו לא, אני לא מייש עכשיו יזרקו הכל על שמפניות וכאילו וכאלה, אבל בית שלא מתפרק, בית עם גינה,
בית עם מקום לסטודיו, טוב לפודקאסט.
לגמרי.
שיהיה לנו עורך.
כן, תכלס אפילו אולי קצת משקיע בעסק שלי, וכן, עם 1,000,000 שקל, לא, אפילו פחות, מה, זה 50,000 שקל, פשוט טס לאנשו, דוד. פשוט טס לאנשו.
פשוט טס לאנשו.
כן. לאנשוהים.
ועכשיו השאלה הגדולה.
כן.
מה היית עושה אם היית מגיע ללוטו, ממלא את המספרים, ואחרי כמה ימים מבין שזכית... ב-2 מיליארד דולר.
אני מניח שאתה הולך עכשיו לספר לי מישהו שזה קרה לו. 2 מיליארד דולר, וואי דוד. אני, שם, זה כבר נראה לי הגבול שהייתי חושב אנשים אחרים, לא רק על עצמי.
מה זאת אומרת?
כי עד עכשיו דיברנו על 10 מיליון דולר, דיברנו, כאילו,
שקל.
אני המשפחה, שקל, כאילו, אני והמשפחה שלי וכאלה, 2 מיליארד דולר,
שזה איזה,
כן.
7 מיליארד
שקל. אני סוגר את כל הפינות שרציתי, סוגר לילדים שלי את הפינות,
סוגר לנכדים שלך, סוגר לנכדים של הנכדים שלך.
אז זהו, אז נראה לי שם זה כבר, נראה לי זה כבר כדי להתחיל לפנק יותר מדי את הילדים, אבל כאילו, אתה יודע, אני מניח שאפשר לעשות עם הכסף הזה משהו הרבה יותר חכם מאשר להוציא על נכדים שעדיין אין לי, ועל וילות או לא יודע מה, ועל טיולים, כאילו כמה שאלת אייל. אז כן, כאילו נראה לי, לא יודע, מביא את היועץ הפיננסי הכי טוב שאני יכול להביא. אחי, תגיד לי איך אני יכול לעזור איכשהו למישהו, לאן שהוא, כן, משהו כזה.
למנף את זה אבל, באמת, להביא יועץ שיעזור לך להבין איך אתה הופך את השתי מיליארד האלה ליותר.
דווקא לא, 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 לא? הפך. כאילו, תקשיב, 500 מיליארד לעצמי משפחה, 500 מיליון דולר, דוד, לעצמי למשפחה, נכדים, מה שזה, את זה אני ממנף. 1.5 מיליארד, אתה יודע, ההפך, לאפריקה, אסיה, כאילו משהו כזה של לעזור לאנשים אחרים בקטע כזה, לא יודע, מורשה, דברים כאלה. יועץ פיננסי שידע את הסקופ מאחורי המקומות האלה, מאחורי כל הביל גייטס וזה, והגיד לי, איפה באמת כדאי? כן, בדיוק, דברים כאלה.
אני יכול להבין אותך. אני יודע שאם היה לי סכום כזה, אז באמת גם המקום שהייתי תורם בו, אני חושב, היחיד, זה מקומות של בעלי חיים, צער בעלי חיים למיני. הייתי הופך את זה למרכזים מטורפים כאלה. באמת משקיע שם הרבה מאוד כסף. אבל כל השאר גם, קונה נכסים, קונה בתים, הכל. אני חושב שהשאלה שתמיד, אני וההורים שלי, כל פעם שאנחנו רואים כזה משהו בלוטו ודברים כאלה, מה היינו עושים בזמן הראשון? אני יודע שבהתחלה שהייתי יודע שזה זוכה שבוע שלם, אני וההורים שלי ושיר נועלים את עצמנו בבית, לא יוצאים, מבינים מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה, מאקלים ומנסים לא להתפרע. כי הדגש על מנסים, כי אתה, עכשיו אתה מדבר, אבל אתה לא יכול לדעת כאילו...
כן.
אם הייתם אומרים לי לפני שבוע, שעוד שבוע אני לא אפחד יותר מאנשים נרקומנים וכולי בדרום תל אביב, כי דיברתי עם כל כך הרבה, לא הייתי מאמין לכם.
כן.
אבל עכשיו, אתה מבין? אז נכון. זה מחשבה קצת שונה. אז מה שקרה, זה שהשבוע, מישהו זכה בפרס הכי גבוה בהיסטוריה של הלוטו בעולם, בארצות הברית, בסכום של 2.0 מיליארד דולר.
בארצות הברית 2.0? דם, דוד, דם.
2.0 מיליארד
דולר. איזה לוטו יש שנותן 2 מיליארד דולר?
לא יודע את השם, אבל מה שקרה שם זה שהם שברו את השיא מ-2016 שעמד על 1.600 כאילו, מיליארד 600 אלף דולר. משהו כזה, לא יודע, אני כבר לא יודע איך להגיד את המספרים האלה מרוב שלא חשבתי עליהם בחיים.
כן.
אבל מה שקרה... זה שלא זכו במספרים, ומה שהיה זה שמאוגוסט היה את הסיבובים האלה של הזכיות, ואף אחד לא זכה. וכל פעם היה עוד פעם הגרלה, ואף אחד לא זכה. וכל פעם זה גדל, זאת אומרת, הסכום גדל וגדל, עד שזה הגיע לסכום הזה, ורק בהגרלה המספר 40 מישהו זכה.
What the fuck, dude? זה משוגע.
וזה פשוט פסיכי. כי תחשוב שזה בן אדם ש... בשנייה החיים שלו משפט.
אתה חייב להישאר אנונימי, זה כן, אתה חייב להישאר אנונימי.
כן.
אסור לאף אחד לדעת שיש לך את הכסף הזה.
השאלה אם אתה יכול להסתיר סכום כזה.
כאילו, הבנק כנראה יראה את זה.
כן, והמשפחה גם תדע.
אז כאילו, אלא אם כן הבנק מתקשר למישהו, כאילו, לא יודע, אני חייב להישאר אנונימי, מול המשפחה, מול כולם.
אתה לא תצליח לשמור את זה מול המשפחה.
לא, לא כאילו אבא, אמא, אחים ואחות.
גם מול הזה, סבבה, אז יש לך 2 מיליארד דולר.
כן.
הדרך שלך להסתיר את ה2 מיליארד דולר האלה, זה סבבה, אתה רוצה לעבור למקום קצת יותר פנסי, אבל לא פתאום, זאת אומרת, לגור בדירה של גג 10,000 שקל.
לא לתמיד, אני אומר כאילו לחודש הראשון. חודש הראשון, כי ברגע שאני מקבל את הכסף הזה, כולם התחילו לבקש ממני, להציע לי...
וזה אחת הבעיות הכי גדולות, לא רק בעולם של הלוטו, בעולם של אנשים, שחקני כדורסל, ב-NBA, שלא היה להם כלום, ופתאום הם צריכים לממן את כל המשפחה שלהם, והם שורפים את כל הכסף על שטויות.
יש לעניין של תביא לי 10 מיליון דולר, מה אכפת לך, יש 2 מיליארד.
כן.
כל מיני כאלה.
וככה אנשים מגיעים לעניין. עכשיו, יש קטע כזה, אני לא יודע אם זה גם בארץ, אבל בארצות הברית זה מאוד מוכר, אני מכיר את זה מלפני שנים, שהם נותנים לך אופציה. וזה שאלה שגם אני רוצה לשאול אותך. יש לך אופציה, אוקיי? יש לך את ה-2 מיליארד דולר. הם אומרים לך, אתה יכול לקבל את הכל עכשיו, סבבה? אבל לקבל רק מתוך הסכום הזה מיליארד דולר, סבבה? מיסים וכל זה. אוקיי? וגם אולי העניין הזה שקשה להם להוציא עכשיו 2 מיליארד דולר.
כן.
או לחלק את זה ל-29 שנים, וכל שנה לקבל 82 מיליון דולר. מה היית מעדיף?
29 שנים, דוד.
כן?
לגמרי, 100%.
אז אני מסכים איתך לגמרי, אבל לפי מה שהם אומרים, הרוב מעדיפים לקבל עכשיו.
שזה טעות.
טעות.
זה למשל אחד הדברים ש... אני כל הזמן שומע יועצים פיננסיים באינסטגרם, כולם אומרים, אם אתה יכול לקבל עכשיו $1,000,000, או כל שנה $10,000, לך על $10,000. תמיד עדיף הכנסה פסיבית מאשר... ושוב, יש מצב, אני לא יודע אם מבחינת הטקסס וכאלה, זה משנה כמה לוקחים לך, אבל אם עכשיו אני יכול לקבל לשאר החיים של $89,000,000 כל שנה, 29 שנה, דוד?
זה מדהים.
גם כאילו, השוק שפתאום יש לך $1,000,000,000 בבנק, זה משהו שאתה לא יכול להקל.
נכון, זה משהו שאתה... אי אפשר להקל את זה. שהוא באמת שורט אותך.
כן, לגמרי.
הוא שורט אותך, כי כן. זה לא תהליך בריא של, בוא נגיד, מיליארדרים,
כן.
שאני שם בצד את אילון
אתה
מסק.
אתה לא טראמפ, כאילו.
כן, שהוא התפלפ, אבל כאילו, התהליך הרגיל של מיליארדר, אלא הם, כאילו, אני לא מדבר גם על אלה שנולדים למישהו מיליארדר. הכסף התחילו מאפס ויש להם, נגיד מרק קיובן, סבבה? נבנה לאט לאט. הם ראו את התאריך, את התהליך, הם מעריכים כל דולר שנכנס. הם לא קיבלו פתאום בבום, או נולדו עם זה, ואז הם פשוט מיליארדרים. ואני חושב שזה פשוט fucked up, שורט אותך, כאילו, ברמה אחרת.
אני גם יודע שיש תופעה שהרבה אנשים שמנצחים בלוטו נעים עניים אחרי זה 5 שנים.
אני עוד מעט נדבר על זה.
כן?
כן, כן. אז הסיכוי לזכות בהגרלה הזאת היה 1 ל... אני אגיע ל-290 מיליון.
290, אוקיי, סבבה.
זה היה סיכוי, לא, זה הרבה.
זה הרבה, אבל הייתי מצפה שהסיכוי יהיה יותר גדול מכמות הכסף.
כן. כן. אבל בסופו של דבר, כן, זה סכום שאני לא יודע אפילו מה, לחשוב מה הייתי עושה איתו. כאילו, לא יודע מה הייתי עושה איתו.
כן, דוד, זה משוגע. החיים שלך השתנו ברגע. מה שאמרת זה נראה לי נכון, לקחת כל המשפחה גרעינית, להינהל שבוע של הבית. נראה דבר ראשון שהייתי אומר זה, חברים, כאילו, משפחה. הכסף הזה הוא שלי. המילה האחרונה של כל ההחלטה תהיה שלי. אתם יכולים לייעץ לי. אנחנו נדבר פה על הכל, אבל בסופו של דבר, אם הדבר הזה ייצור ריב, כל מי שמתחיל לריב יוצא מהחדר הזה.
כן.
כאילו, פשוט ככה. כי בדוק עכשיו כל אחד לא, אבל אני יודע וזה. בסדר.
אני
קודם כל. ואז, כאילו, שהדבר הזה לא ייצור פיצול.
אני יודע בדיוק על מי אתה חושב כשאתה אומר את זה.
בסדר, לא צריך להיות פה מאוד obvious. אז כן, נראה לי שזה פשוט, זה יכול ליצור פיצוץ מאוד בקלות, סכום כזה.
נכון, זה ידוע, זה מפריד משפחות הדבר, זה שורט, אנשים מתגרשים, אנשים בוגדים, אנשים הכל עושים.
כן.
עשו מחקר לפני כמה שנים בארצות הברית ובשוודיה, שלקחו יותר מ-3,000 אנשים שמילאו בלוטו, מפסידים ומנצחים, וחקרו את איכות החיים שלהם במשך כמה שנים, סבבה? והם הראו ש... איכות החיים של כולם, כאילו אם אתה זוכה, היא השתפרה, כאילו מן הסתם. אבל יש עניין שגם, כאילו, שאני חושב שלא דיברו על המחקר הזה פה, אבל אחרי זה ראיתי את זה במחקר אחר, שזה היה מאוד מעניין, לקחו כמה סוגים של אנשים, שלוש סוגים של אנשים, סוג יפה, שלושה סוגים של אנשים, סבבה? Okay. הסוג הראשון, זה, שנייה, אני אתחיל מהתחלה, כי אני רוצה
סבבה.
סוג יפה. סוג טוב. לקחו שלושה סוגים של אנשים, סבבה? הבן אדם הראשון, זה בן אדם אמריקאי רגיל, יש לו עבודה, חיים רגילים, הכל סטנדרטי. בן אדם שני, בן אדם שביום אחד זכה בסכום גבוה של כסף. כאילו, במאות אלפי ומיליונים. סבבה? מיליארדים מן הסתם לא, כי אין כל כך הרבה כאלה.
כן.
ולקחו בן אדם שלישי, כאילו קבוצה שלישית של אנשים, שביום אחד, היה להם תאונה, הם איבדו חלק מסוים בגוף, יד, רגל, כאילו תאונה קשה שהם, ואז רצו לראות, עשו להם שאלון של לבדוק אם הם מאושרים בחיים. אז ממש אחרי השאלון, מה שקרה, זה שהבן אדם הרגיל היה לו רמת אושר ממוצעת, הבן אדם המאושר היה מאוד מאוד שמח, והבן אדם עם התאונה, כמו אידיאולוגית, היה מאוד מאוד מדוכה, מאוד מאוד מדוכה.
כן.
אבל מה שעשו זה חזרו אליהם אחרי 3 שנים, ובדקו מה קורה. הבן אדם הממוצע נשאר אותו הדבר. הבן אדם המיליונר חזר להיות ממוצע, והבן אדם שאיבד חלק מהגוף שלו, לא הגיע לממוצע, אבל הוא הגיע, אמרו, ל-90% מהממוצע. זאת אומרת, הוא כמעט חזר לממוצע.
אז כאילו, מי שעלה מאוד מהר התחיל לרדת, מי שירד מאוד מהר התחיל לעלות, והטסט נשאר טסט.
כן. ומה שזה מראה, שגם דיברו על זה הרבה בדברים שראיתי, זה המוח לא מסוגל להיות במצב של עושר לאורך זמן.
ברור.
זאת אומרת, יש גבול וזה סוג של מנגנון הגנה שהמוח יצליח לעשות את זה, בשביל שהוא לא ישתגע.
ברור, כן.
וזה מה שקורה עם העולם של האנשים שזוכים בלוטו. זאת אומרת, נכון, אתה מאושר לחודש, חודשיים, שלוש, ארבע, שנה, אבל לאט לאט אתה, קודם כל אתה כבר שוכח את החיים הקודמים שלך שלא היה לך כסף, אתה מתרגל לחיים שיש לך כסף, ואז הבעיות שהיה לך לפני, צצות גם עכשיו.
כן, אז כאילו, אתה פשוט, הסטנדרט שלך לחיים רגילים, פשוט הולך ועולה 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 ועולה. וכן, מישהו שחי את החיים שלו במקום מסוים, פתאום עבר לדירה יותר גדולה, ברגע שעבור לדירה הקודמת, הוא לא הרגיש כמו שהיה מקודם, הוא פשוט הרגיש יותר רע.
כן.
כי הוא כבר, מה שנקרא, חווה איתה. נראה לי, וואי, לואי סיכם הזה שעשה איזה בדיחה די טובה על הווי-פיי במטוסים, אתה מכיר את הבדיחה? זה אומר שהוא היה במטוס, וברגע שפתאום, פעם ראשונה אמרו להם, תקשיבו, חבר'ה, יש ווי-פיי במטוס. ברגע שאחרי האמרה, זה יפעל וזה, ואז כאילו הבן אדם לידו התחיל להיות בזה, ופתאום נפל הווי-פיי. סמק, נפל הווי-פיי, מה זה חרה הזה? הוא אומר לו, מה אתה משוגע? זה פעם ראשונה שיש את האופציה שיהיה ווי-פיי בזמן שאתה בשמיים, ואחרי 5 דקות שאין לך את זה, אתה כבר מעוצבן? אתה לא מאושר בעובדה שהיה לך את זה? אז כן, נראה לי, זה משהו מאוד טבעי בנו, פשוט להרים את הרגל חיים שלנו ולא להוריד אותו.
נכון.
יש אנשים שזה יורד להם, אתה יודע, אחרי תקופה שהם חיו באיזה מקום או הם, מדינת עולם השלישי, כל מיני אנשים שולחים כזה להתנדב באפריקה וכאלה, אבל זה לא מאוד נפוץ.
אני יכול להגיד על עצמי שהיו לי רגעים מאוד שמחים בחיים, שפשוט המוח שלי התחיל להגיד כאילו, אל תשמח יותר מדי, זה לא יחזיק לנצח, אל תעוף על עצמך.
וואלה.
כן. זה קרה לי כמה וכמה פעמים בחיים.
אתה זוכר כמו מתי למשל?
עכשיו אני ממש לא זוכר, אבל היה כל מיני. כשהתקבלתי לעבודה הראשונה שלי בהייטק אחרי התואר, זה היה ככה. היו כל מיני מצבים. שזה פשוט היה כאילו, אל תעוף על עצמך, ו-chill in the titan.
כן. הלוואי והיה דרך, אני בטוח שעכשיו הרבה אנשים בודהיסטים והיפים יגידו שכן, שהיה דרך באמת מה שנקרא לעוף על הרגע הזה, אבל בלי לתת לתופעות לוואי של לעוף על דברים לקרות. כי מה שאתה, אני מניח שמה שאתה אומר כשאתה אומר, התופע על עצמך זה, אל תתן לשתן לעלות לראש.
כן, כי אני מרגיש, אוקיי. כי אם אני אהיה בהיי, ואז יקרה לי משהו רע, ותמיד קורה משהו רע. אז הנפילה תהיה הרבה יותר קשה.
כן.
אז זה סוג של מנגנון שמגן על עצמי מהנפילות.
כן.
אתה מבין?
אז זה למשל שיח מעניין, כי אנחנו אומרים, תמיד קורה משהו רע. אז אולי אם מתחיל לחשוב אחורה, נמצא ש... שוב, הכל תיאורטי, כן? נמצא שלא תמיד קורה משהו רע. ואם באמת נתחיל לחשוב על זה, אז אם נגיע למצב מספיק, לא יודע, מתקדם... בוגר או שליטה עצמית מספיק גבוהה, אפשר באמת לעוף על דברים, וברגע שהוא כבר לא שם, אפשר עדיין להיות שמחים על זה שהיה לנו, ולא מבואסים מהעובדה שזה נלקח. מבחינה תיאורטית, אתה מבין?
חושב שכן.
כאילו, אני אומר שזה משהו קל, אבל נראה לי שזה מקום מאוד טוב לשאוף אליו בחיים.
ברור שזה מאוד טוב לשאוף אליו בחיים. כן. אבל אני יודע שעד עכשיו המחשבה הזאת תיגן עליי מהרבה.
כן.
לא מהרבה, אבל מכמה מקרים שזה יכול להיות מאוד
כן, בדיוק, אני יכול להבין.
אני אשאל אותך שאלה, מה אתה חושב שהסכום שאתה צריך לקבל או להרוויח בשנה כדי לחיות טוב, כאילו לא לזכות עכשיו במיליארדים טירוף, אבל כאילו אתה אומר, זה הסכום שאני צריך בשביל, וואלה, שיהיה לי טוב.
יש לי מספר די מדויק, האמת. עשיתי בשבועות האחרונים, בגלל כל השינויים שלי בחיים, עשיתי לעצמי כזה טבלת אקסל עם כל ההוצאות שיש לי כרגע, של הבית, של הכלב, של הכל, 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 הכל. ואני יודע שאני, כדי מה שנקרא, לסגור את כל הפינות של החשבונות של שכר הדירה, של הטיפול, של הכלב, של האוכל, שמתי עצמי גם כזה, אתה יודע, 500 שקל ליציאות בחודש, ו-700 שקל לאוכל בחוץ בחודש, 5,000 שקל בשנה לטיול מתישהו, הכל, 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 נראה לי אני צריך להכניס 19,000 שקל בחודש, או 18,000 שקל בחודש, זה כפול...
נטו.
נטו. אלא לא, ברוטו.
ברוטו.
ברוטו, 18-19,000 שקל.
זה אומר שנטו זה 13-14.
כן, משהו כזה. שוב, אני פרילנס, אז אצלי כאילו זה די מתערבב. אז זה, לא יודע, 18 אלף שקל, 19 אלף שקל, תכפיל ב-12, זה יוצא, וואי, 200 אלף שקל, משהו כזה.
כן, משהו כזה.
190. אז נגיד 200 אלף שקל, אז אם עכשיו נגיד 250 אלף שקל בשנה, אני שמח, מאושר, לא דאג לשום דבר.
228,
אז כן, 250 אלף שקל בשנה, אני מאושר, שמח, לא צריך שום דבר, הכל בסדר.
אז אתה די קרוב, עשו מחקר בארצות הברית, ובדקו שהסכום שצריך בשנה, בשביל להיות מאושרים, כאילו להיות סבבה, זה 100 אלף דולר. די קרוב.
די קרוב.
זה 310, 320, תלוי ביום של הדולר. כן. אז כן, האמת ש... כן, אני לא יודע להגיד את הסכום, כי אני עוד לא... אני ושיר עוד לא הצלחנו להתאפס לעצמנו מאז החתונה.
באיזה מובן?
מהמובן הזה של להבין איפה אנחנו עומדים. יש לנו, גם אני, היה לי עבודה, איבדתי עבודה, התחלתי עבודה חדשה, שיר לא עובדת. אז כאילו יש פה כל מיני שינויים שעוד לא הצלחנו להתאפס לעצמנו ולהבין, אוקיי, זה כמה שאנחנו מכניסים, זה כמה שאנחנו מוצאים. עוד לא,
כן.
עוד לא עשינו את הסייקל השלם בשביל להבין, אתה מבין? כן. כזוג נשוי.
ברור. השאלה כאילו אם אתה יכול... כי אולי כי בגלל שההכנסות כל כך משתנות, להסתכל קודם כל רק על כמה אתם צריכים, כמה אתם מוציאים כאילו, וכמה, נגיד, עושים את החישוב שאתם מוציאים כל חודש 10,000 שקל, ואתם רוצים לחסוך 2,000 שקל, אז כאילו, 12,000 שקל כל חודש. על פי זה, כאילו, מה, ההכנסה תמיד הולכת במשתנה, אין מה כן. לעשות. אז נראה לי אם יש לכם כמה אתם צריכים להכניס, זה כבר כאילו שאיפה מאוד מרגיעה. כי זה מה שאני עשיתי מהאקסל שלי, ווואלה, זה מאוד מרגיע, במיוחד אמרתי לך כאילו לאחרונה, גם החודש האחרון, עם הסכומים שהתחלתי להכניס, החשבונות שהצאתי, אני מתחיל כאילו מה שנקרא לראות את הסטביליטי שלי הולך ונהיה הרבה יותר...
כן.
כן.
נראה.
נראה.
לאט לאט.
כן.
גם היה לי ריח דבש, זאת אומרת, היה חודשים כאלה מאז שהתחתנו שזה לא ברור, לא ברור מה קורה. עכשיו מחוזרים למה שדיברת בהתחלה. יראו שלא משנה אם זכית ב-500 מיליון דולר, 2 מיליארד דולר, או במיליון דולר, בערך 70% מהאנשים שזכו, אחרי כמה שנים, אחרי 5 שנים, איבדו הכל.
70% אחרי 5 שנים. זה המון.
כן.
וואלה, זה המון.
המון אנשים. כן. לא המון זמן.
לא, אוקיי, המון אנשים. המון אנשים.
היה איזה סרטון, אני אשים אותו, של כאן, שראינו איזה מישהי, שזכתה ב-7 מיליון שקל, והיא פשוט סיפרה איך היא איבדה הכל.
זה מה שמעניין. כאילו, כי אני יכול לחשוב כל מיני תיאוריות, איך אפשר לאבד הכל. אתה מתחיל להוציא בלי לחשוב, אתה לא שם לב למעמים, אתה לא שם לב למס הכנסה, אתה לא שם לב הרבה דברים, פשוט כאילו מתישהו, פשוט הולך ויורד. אבל... לשמוע תכלס, כאילו מה היה התהליך, נראה לי זה מאוד מעניין.
נכון, עכשיו אני אגיד לך מה ההבדל. יש הבדל בין 7 מיליון שקל ל-2 מיליארד דולר.
ברור.
7 מיליון שקל מאוד קל לסוף. שתבין, היא אפילו לא קנתה בית. היא לא קנתה בית בכסף הזה. שזה אז היה, היא אמרה שעד היום שואלים אותה איך לא קנית בית, וזה היה בשנת 90 ומשהו, תחשוב, היא יכלה ב-7 מיליון שקל קנות אחלה נכסים.
האמת שכן.
והיא לא עשתה את זה. 2 מיליארד דולר, גם אם אתה רוצה, מאוד קשה לסרוף את זה. גם אם אתה רוצה, גם אם אתה עכשיו הולך, תחשוב, מה אתה יכול לעשות? הדבר היחיד שאתה יכול לעשות שישרוף לך את הכסף, זה לקנות נכסים. זה הדבר היחיד שאתה יכול לקנות בעולם הזה, או להקים איזה חברת חלליות, אני לא יודע מה. אבל לקנות נכסים ולקנות דירות במנהטן ב-140 מיליון דולר, זה מאוד קשה לשרוף את הכסף, כי הדרך היחידה שלך לשרוף את הכסף, זה לקנות דברים כמו נכסים, שבסופו של דבר הם כסף.
כן.
אתה מבין?
כן, אני מבין, אבל נראה שזה הבעיה, זה לא אתה. זה האנשים שמרחכים את הכסף הזה אצלך. וגורמים לך לבבז אותו. עכשיו, אני לא מדבר כאילו על חברים שאומרים, בוא תקנה לנו ככה וככה וככה. לא, לא, לא. גם, היה איזה סרטון מדהים שראיתי, שמישהו שכזה נמצא כזה בקורפרט ניו יורק, כזה אי שם באיזה פנטאוס גבוה מאוד, דיבר ואמר שהוא היה באמת בכל החיים האלה של להיות CEO באיזה חברה, לא CEO, כאילו, להיות מאוד גבוה בחברה מאוד זה, ומכניס כאילו שלוש ספרות בחודש, בשנה, דברים כאלה. והוא אומר שככל שאתה הולך ועולה בכמות הכסף שאתה מכניס, זה לא באמת אומר שאתה נהיה הרבה יותר רגוע. אתה פשוט נהיה תלוי ברמה יותר גבוהה. כי ברגע שאתה מכניס, נגיד, 100 אלף דולר בשנה, אז כאילו אנשים שמסביבך, אנשים שעובדים איתך בדסק, במה שזה לא יהיה, יש לך לא בבית ספר הזה, אתה לא חדר במסעדה הזאת, אתה עדיין גר שם, כאילו, אז כל פעם אתה פשוט, אז עכשיו אתה גר בבית יותר גדול, אז אתה צריך גם מטפלת, והילדים שלך צריכים עכשיו חינוך יותר טוב, אתה צריך אותו כזה, שצריך טיפול כזה, פשוט כאילו כל ההוצאות השוטפות הולכות ועולות ועולות,
נכון.
אז אתה תלוי בעבודה הזאת כדי לנהל את החיים שעכשיו יש לך.
נכון.
אתה לא יכול לצאת מהחברה הזאת, לא יכול לצאת, אז אתה מפחד לאבד את העבודה שלך.
נכון.
אז זה מה שאני אומר, אפילו אם אתה מרוויח 2 מיליארד דולר, האנשים האלה ירחכו אותך, יגיעו אליך, יצילו לך מלא דברים, את החיים הכי טובים בעולם, ובסופו של דבר אתה תהיה תלוי במישהו אחר.
זה עדיין. כמו, יש מערכון של קווין הארט שאני מאוד אוהב, שהוא מדבר על זה שהוא, זה די בהתחלה של קווין הארט, מי שלא יודע, סנדאפיסט מעולה, אני ויון מתים עליו.
אם יש פה לא מכיר את קווין הארט, חברים.
אז כאילו כן, לכו תראו את קווין הארט, סבבה, גם יהיה סרטונים שלו למטה, דברים מומלצים.
כן.
אז הוא אמר שהוא התחיל להרוויח כסף מהסטנדאפ וזה, אז הוא רגיש שיש לו כסף. עד שהוא הלך to party with some NBA players, כאילו עם שחקני NBA. והוא הבין שאין לו כסף, וכאילו, זה היה מערכון מצחיק.
כן, אז זה בדיוק זה, זה בדיוק זה. ותחשוב, כאילו גם קווין הארט וזה, הם כולם לוקחים את הילדים שלהם איזה בית ספר פרטי, לאנשים סלבריטאים וזה וכאלה, אתה לא יכול לעשות מלא מלא כסף. אלא אם כן אתה אדם סנדלר, שהוא עדיין מסתובב כאילו עם חולצות.
או קיאנו ריבס.
או קיאנו ריבס. כאילו, אתה חייב איזו שליטה עצמית מאוד גבוהה, איזו טראומה מאוד גדולה בחיים שלך, כדי להרוויח את הכמות כסף הזאת, ולהישאר כאילו הומבל, מה שנקרא.
נכון, זה מאוד...
כן, שגם אפשר להגיד לעצמנו, מאוד קל לנו להגיד את זה מהמצב הזה, שאין לנו 2 מיליארד דולר.
נכון, זה מה שאני אמרתי, אני עכשיו יכול לדבר כמה שאני רוצה, אבל אני לא יודע מה יהיה.
כן, השאלה כאילו, אם מישהו אומר לך, תקשיב, אתה יכול לשים את הילד שלך, בבית ספר, שכאילו, ייתן לו את כל החינוך המדהים הזה, והוא יהיה בן אדם חזק ועצמאי ומוביל ומתקדם, כאילו, למה שאתה עושה דבר כזה? נכון, הכי אכפת לי מהילד שלי בעולם. אתה רוצה שאשתך תהיה מקום הרבה יותר נוח, אתה רוצה שאשתך תיסע באוטו שתהיה בטוחה, אם עכשיו יהיה איזה, זה. כל הדברים האלה, אתה פשוט חושב, נכון, זה צודק, אני צריך להגיע למשפחה שלי, וככה אתה מגיע למצב, שאתה תלוי בעבוד, כן. כן, מסובך, דוד.
מאוד מסובך. עכשיו, מה שעניין אותי לדעת זה, בסופו של דבר, הם מביאים לך 2 מיליארד דולר. כמה הם מכניסים, אתה מבין? כמה הלוטו
כן.
מרוויח, הרי זה אמור להיות רווחי, כל העסק הזה. אז מה שראיתי שבישראל, ההכנסות ב-2021, היה קצת יותר מ-9 מיליארד שקל.
של...
הימורים, כאילו, לוטו, טוטו, כל הכדורגל, כל כן. העולמות האלה. וזה היה עלייה שבשנת 2019 זה היה 8.2, זאת אומרת, כמעט מיליארד כן. שקל. עכשיו, בארצות הברית, ב-2021 זה היה 95 מיליארד דולר.
דוד, יש הרבה יותר אנשים.
הרבה יותר אנשים.
כן.
וזה מה שקרה. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, זה, לא, יש שני דברים. יש סיפור מעניין שאני מכיר עם מישהו שסיפור כואב, שעבדתי פעם באיזה מקום שעבדתי. היה לו, הוא היה ממלא לוטו קבוע, היה לו מספרים קבועים, סבבה. הוא כל פעם ממלא אותו דבר, כל דבר, אותו דבר, אותו דבר. עד שיום אחד הוא אמר, בוא נשנה. מילה מספר אחר, המספר שהוא היה רושם לפני זה כל הזמן.
ניצח.
ניצח.
What the fuck,
אחי. באיזה 3 מיליון שקל.
וואי, איזה בסה. זה מה דברים שיכולים לגרום לבן אדם להאמין בכוח עליון.
כן.
כן.
אגב, מדברים על כוח עליון. אני, מה שקרה לי עם הטלפון שלי, מאוד מלחיץ אותי.
אוקיי.
כי אני תמיד, אני מאוד בן אדם בחיים שלי, מאוד, יש לי מסגרות, סבבה, רוטינות. אז אני בדרך כלל יוצא באותה שעה מהעבודה שלי, אלא אם כן יש משהו חשוב או משהו כזה. יוצא באותה שעה מהעבודה שלי, עולה על אותה רכבת, עולה על אותו קרון והכל. באותו יום שגנבו לי את הטלפון, יצאתי 5 דקות מוקדם יותר, הגעתי לרכבת אחת לפני, לא נכנסתי לקרון של, כאילו בדיוק הרכבת באה לצאת, אז לא היה לי זמן ללכת לקרון הדרומי של האופניים, אז נכנסתי לקרון הזה, ושם גנבו לי את הטלפון. אז אם הייתי באותו יום נשאר בבלוק שלי,
כן.
כנראה שזה לא היה קורה לי. אתה מבין? וזה מיינדפאקס, מן.
זה מיינדפאקס. זה, אתה יודע, גם יש הרבה סיפורים על חבר'ה ב-9-11, שכאילו, אנשים ש... זה פעם ראשונה שחרתי לעבודה, ואז פתאום.
כן.
אני יכול להגיד לך ככה, צירופים מקרים תמיד יהיו, דוד.
כן.
תמיד יהיו. ואני בטוח שצירופים מקרים קוראים לך כל הזמן בחיים, אבל ברגע כאילו שצירוף מקרים עושה לך השפעה כזו גדולה, אתה אומר, הנה עכשיו, אתה רואה?
נכון.
כן, כן, כן. אני, כן, אני יכול להבין את זה.
שיר המליצה לי, לא ראיתי על סרט שנקרא דלתות מסתובבות, ראית אותו? אז היא אמרה שהוא ממש טוב.
כן, זה על זה כאילו?
כן, זה על מישהי שלא יודע, קרא לה, הראו שני מצבים של אותו יום, לא יודע, משהו כזה. נראה, נתקן. אם ראיתם, תגידו אם זה טוב.
יאללה.
והדבר האחרון שמאוד חשוב לי להגיד, זה שגם ראיתי כתבות על הארץ, על כל העניין של האימורים, זה שהאוכלוסייה שהכי נפגעת מזה, זה האוכלוסיות הכי חלשות של המדינה. כי המקומות שיש בהם הכי הרבה דוכני לוטו, והכי הרבה מאמרים, זה עיירות פיתוח הכי, מה שנקרא, קשות יום שיש.
כן, כי נותן להם אשליה של...
כן, ואתה רואה שם אנשים ש... מתשתשים להם את הפנים, והם אומרים, אשתי לא יודעת שאני פה, ומאמר, ומוציא את הכסף שלי על הדברים האלה, ובמקום להביא מזכורת הביתה, אז אני מוציא את כל הכסף.
כן.
זה פשוט עצוב. ומאוד חשוב לי להגיד, אני לא חוויתי את זה בחיים, אני לא אמרתי בחיים, זה לא משהו מעניין אותי, אבל זאת מחלה מטורפת.
כן.
זאת מחלה שממה שאני חקרתי וראיתי ושמעתי בה, גם בחיים שלי, אבל גם לקראת הפרק הזה, זה מחלה מאוד 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 קשה.
כן. כן, כן, זה לגמרי משהו, יש התמכרות מאוד קשה להימורים. אנשים שמאמרים, אתה יודע, את הבית שלהם, את האישה שלהם, את הילדים שלהם, כאילו זה יכול להגיע למקומות מאוד מאוד אפלים.
נכון.
ממש. ובמיוחד אני גם שמעתי שעכשיו שיש את כל האפליקציות האלה בטלפון להימורים, לא רק שזה נהיה הרבה יותר נגיש, אתה לא חייב להגיע לאנשהו, בנוסף, גם זה אלגוריתם, זה לא באמת נגיד קוביות או משהו פיזי, זה פשוט...
אז המערכת מחליטה אם אתם...
זה כל כך הרבה יותר מועד לפורענות בקטע...
כן.
אתה יודע, תמיד אפשר להגיד, כן, אפשר לעשות טריקים בכל דבר, על קוביות, לשים איזה משקל... כן, אבל ברגע שזה אפילו לא משהו פיזי, המערכת יכולה להחליט מה שבא.
נכון, נכון.
כן, אז כאילו דווקא הדבר הזה נהיה הרבה הרבה יותר קשוח בשנים האחרונות.
נכון.
אין השאלה להמר.
ויש לי פרט שנזכרתי בו היום. אתה יודע שהמשפחה שלי פעם זכתה בלוטו?
באמת?
כן.
וואלה.
בקולומביה.
לא היה לי מושג.
זה היה, נראה לי, לפני שנולדתי אפילו, וסבא וסבתא שלי זכו בלוטו, פתחו עם זה מפעל להלבשת תחתונה.
וואלה. זה השכח החמה.
כן. הרוויחו די טוב, אבל בסופו של דבר הם היו צריכים לקור את העסק, כי היו שם הרבה גנבות. בכל זאת קולומביה.
קולומביה, כן.
כמה מכו את זה לזה קרוב משפחה, וזהו.
וואלה.
ולא נשאר כלום.
אז יש לך משפחה שזכו בלוטו.
כן.
מגניב, מגניב.
כן.
כן.
וזהו, אז אני חושב ש...
ואז שזה היה בקולומביה.
כן, לא שמע, זה היה סיפור קשוח שם עם המקום.
כן.
היו, אני לא יודע אם זה היה יותר מפעם אחת, אבל היה פחות פעם אחת, ששודדים נכנסו למפעל, ובדיוק סבתא שלי באה לסגור או משהו, כפתו אותה, כאילו קשרו אותה, שדדו את כל המקום, והשאירו אותה שם, כאילו, לא יודע אם כל הלילה, אבל כמה שעות טובות, כאילו. אז זה מה הדברים.
המפעל היה קיים כשהיית חי? או שזה כבר נסגר?
נראה לי שכן, כן. הוא עדיין קיים. הוא עדיין קיים בקולומביה.
אבל לא בבעלות...
הוא של דוד, בן דוד, משהו כזה, לא יודע.
כן,
הבנתי. אבל זהו, אז...
הסבתא שאני מכיר?
לא.
אוקיי.
היא נפטרה. אבל אז זהו, אז זה היה סיפור שהיה לי מאוד, שאלתי את אמא שלהם, אני מרשה לספר את זה אפילו. אבל זה היה אנקדוטה מעניינת על החיים.
נכון.
וזהו, זה מה שרציתי להגיד.
וואי, מגניב דוד. פרק מגניב. הרבה פרטים מעניינים. אהבתי. אני חייב להגיד שבירה לגמרי הייתה לי לראש.
אחלה בירה, אני חייב להגיד.
כן?
כן.
לא יודע, זה... בסדר, בירה, בירה נחמדה, בירה סבבה.
אני אגיד לך מה הבעיה עם בירה כזאת, עם סטאוט. זה מה שאמרתי בהתחלה, הבעיה שכשאתה קורא סטאוט, אתה ישר אומר גינס. וכל הסטנדרט שלך, זה משווה אותך לגינס.
אני יכול להבין מה אתה אומר, יש בזה משהו, אבל אחרי שטענו כל כך בסטאוט, אתה גומד שאני בדבר של סטאוטים. לא נראה שאני הולך לגינס, אני כן הולך, אבל באמת לאיזה ארכיטיפ של סטאוט, שזה בירה יותר כבדה, יותר מתקתקה, וזה הבירה יחסית כלילה, ויותר מאושנת, ולא כל כך זה. אז זה יחזב אותי. זה כזה סטאוט שהיא כמעט שם, אבל זה לא באמת זה.
כן.
אז זה קצת יזבן אותי. לא, אבל לגבי הפייס, תקשיב, זה... דרך אגב, אמרת כמה אנשים בארץ מוציאים בשנה על הפייס, באתי, כאילו, על כל האימורים, באתי להגיד, אני לא מכיר עוד מדינה שהחברה של האימורים עושה כל כך הרבה למען המדינה.
אז זה מה שגם אמרו באחת הכתבות.
וואלה.
שזה לא אמרו את זה בצורה רשמית, זה לא שאיזה מקור רשמי אמר את זה. אבל אנשים אמרו תיאוריה שוואלה, אני יכול להבין אותה. שבסופו של דבר, זה פוגע בהרבה מאוד אנשים, אבל ההסכם של המדינה עם המפעלי, שוב פעם, לא אומר שזה מה שקורה, אבל זה שהם עשו איזה הסכם ביניהם, אנחנו נרוויח, חלק מזה נבנה דברים לבתי ספר וכולי. נקרא לזה מפעל הפיס, כדי שאנשים ימשיכו להבין שאנחנו טובים לסביבה.
כן.
וזהו.
זאת, תחשוב על זה, בצורה כזו אחרת, זה הטקס הכי, שאנשים אשכה רוצים לשלם אותו.
כן.
כי אתה לא סתם נותן כסף למדינה, אתה קונה בתקווה שאולי מתי שהוא תרוויח מזה, ובנוסף קצת מהכסף הולך חזר למדינה. תקשיב, לכל בית ספר יש כאילו מועדון שהוא מפעל הפיס, כאילו אין מועדון, סליחה, מבנה שהוא מפעל הפיס. אז וואלה, יחסית,
כן.
למקומות אחרים שגרתי בהם, זה יפה מאוד.
כן, כן. כן. כן.
אז כן.
ונראה לי שזהו.
כן, אחלה פרק דוד.
כן.
אהבתי, אווירה הרבה יותר כלילה מתחילת הפרק.
ברור, ברור, כן. ידעתי, ידעתי. בהתחלה אפילו חשבתי לפני, אם אני רוצה לעשות את הפרק הזה או לדחות אותו, אם לעשות פרק שלם רק על העניין הזה של הגניבה, ואמרתי לא, לא בא לי לעשות פרק כן. שלם זה, כי זה יהיה מדכה. אבל וואלה, שבוע, שבוע מעניין היה. שבוע מעניין, וואלה. למדתי על עצמי הרבה דברים, הכרתי יאיר שלא הכרתי מלפני.
וואלה, כן, איזה יאיר כן. זה היה?
זה היה יאיר שלא מצליח לישון בלילה.
וואלה, בקטע כזה.
כן, יאיר כאילו שקרה לו משהו, והוא לא יודע איך זה קרה לו. אבל מצד שני, אני גם מאוד מבסוט על התושייה שלי, על עובדה שאני לא מוותר כאילו.
כן,
זה נכון. כאילו מצד אחד אני כבר לא מבואס, מדי פעם עוד יש לי, איזה בסה, אני עכשיו צריך להוציא כסף על טלפון.
ברור, כן.
אבל מצד שני, גם על העניין שאני כאילו...
כן.
עדיין שולח הודעות לבלש, בוא נגיד.
אבל העובדה שאתה מבין את זה לעצמך אחרי אירוע כזה, זה לא משהו שהרבה אנשים יכולים לעשות.
מה זאת אומרת?
אתה, כאילו, זה מודעות עצמית, לא הרבה אנשים יש מודעות עצמית.
כן, אני תמיד ידעתי שהמודעות העצמית שלי לטוב ולרע היא די טובה.
אז ממש טוב, דוד. ממש טוב. ממליץ לכולם להתחיל לעבוד על העניין הזה, להיות יותר מודעים לעצמכם.
כן, אולי נפתח קורס אינטרנטי של מודעות עצמית.
כן, הוא נשמע היפי בטירוף. אין טיולים להודו, חבר'ה. מגניב, מגניב.
זהו, אז כמו תמיד, חבר'ה, תנו בלייק, תנו בשר בחיית. אתם לא מבינים כמה זה עוזר לאלגוריתם להבין שאנחנו דבר איכותי.
לגמרי.
ותשתפו.
וכן, וחבר'ה, גם תגידו לנו אם אתם אוהבים את הפורמט החדש של, כאילו, אנחנו קופצים הרבה יותר מהר לנושא. בלי כאילו, היה לנו לפני כן את הבירה, והתכונים האישיים וכאלה, הכל עברנו לפני הפרק, שוב, חברים, מי שרוצה יותר לדעת עלינו, כל התוכן היותר ישיבי שלי ושל יאיר, קורה בלפני הפרק, וחברים, אם אתם אהבתם את הסיפור של יאיר, קרה משהו מאוד מעניין בלפני הפרק, שקשור לסיפור של יאיר, קפצו לראות, וכן, תגידו לי אם אתם אוהבים את ה-straight forwardness החדש.
רגע, מה קרה בלפני הפרק?
קרה עדכון בלייב.
נראה לי זה היה בתוך כדי הפרק.
זה היה בלפני הפרק.
וואלה, אני כבר לא זוכר. תגידו לנו אתם. יכול להיות שזה היה לפני, זה היה לפני, תוך כדי.
זה היה תוך כדי הפרק?
זה היה תוך כדי.
וואו, דוד.
עבר כל כך הרבה זמן, אני כבר לא זוכר.
לגמרי.
כן, אני חושב שזה פורמט טוב, כי זה פורמט של, אוקיי, את הבירה שותים בלפני הפרק, סבבה. בלפני הפרק עושים את העדכונים האישיים, ובפרק עצמו אנחנו קופצים מהר לפרק, לנושא עצמו. אלא אם כן קורה משהו מאוד רציני, שאז נדבר עליו בפרק עצמו.
לגמרי.
אני חושב שזה לוגיקה טובה.
כן. משהו שמספיק מעניין ששווה לדבר עליו בפרק.
כן.
כן. כן, נראה לי צריך לזה. נראה לי גם לי ואתה, כשאנחנו מקשיבים לפודקאסטים, אנחנו מביאים פודקאסטים שקופצים ישר על העניין.
כן.
אז כן.
אז אני חושב שזה אחלה של פורמט, תעדכנו אותנו מה אתם חושבים, כי תמיד חשוב לנו לדעת מה אתם חושבים.
וחברים, ומי שצופה לנו, מי שצופה בנו ביוטיוב, באופן שזה לא יהיה, באינסטגרם, בטיק טוק, ורואה את החולצה המדהימה של יאיר, החולצה הראשונה שפודקאסט בוא נדבר דוג יוציאו אי פעם בהיסטוריה שלהם, שזה החולצה ששתנו את פרק 100, ממש מגניבה, מי שרוצה אותה שדבר איתנו, ישנו פה שקית מלאה בכאלה.
לא, לא מלאה, כדי כך.
כן, לא, האמת שהיא תרוקנה די מהר.
כן.
כן, חברים. אז... עד כאן, לפודקאסט בוא נדבר דוגרי, לפודקאסט שבו אני אביר מדברים.
דוגרי.
פרק מספר 103, יאללה ביי חברים.
סלמת חברים. דוגרי! Yeah.